היי, כאן שולי זיו בפודקאסט איך להתפרנס מאומנות או מהכישרון שלך, פרק 30. והפעם אני שמחה לארח חבר טוב, דוקטור יניב זייד, מומחה בינלאומי לשכנוע, מכירות, שיווק, העברת מסרים, מחבר של 11 ספרים, רבי מחר בעברית ובאנגלית. ואנחנו כאן כדי לדבר באמת על איך עושים את כל זה, יניב? איך עושים את כל זה? ואתה בכלל עורך דין במקצועך,
כן, נכון? היי שולי, כן, נעים מאוד, כיף להיות כאן. באמת אני שומע את הפודקאסט שלך הרבה מאוד פרקים ותמיד כיף, אז אני שמח מאוד שהזמנת אותי. זכות גדולה להיות כאן. אז כן, אני בהשכלה גם עורך דין וגם כלכלן וגם דוקטור למשפטים, שזה הכי דברים שמיינסטרימים וחלומן של כמה אמרות פולניות, אבל אני בעצם...
אז דוקטור לשכנוע זה אמיתי.
דוקטור לשכנוע זה אמיתי, כתבתי דוקטורט במשפטים על איך לשכנע שופטים בעידן הדיגיטלי, נושא שהיה מאוד פורץ דרך בזמנו, בשנים 2005 עד 2010 שכתבתי אותו, ואני אבל בעצמי יוצר, אני יוצר, ויש לי שני כובעים, כובע אחד זה הכובע המיינסטרימי הזה של עורך דין וכלכלן וכולי, ושאני משתמש בידע המשפטי והכלכלי לעסקים. והכובע השני זה יוצר, זה הספרים שכתבתי, וזה ההרצאות שכתבתי, וכתיבה שיווקית שאני כותב, גם לעצמי וגם לחברות וארגונים, והקהילה שלי שאני מטפח כבר כמעט 20 שנה, ויש לי רשימות תפוצה, ודיבורים, ופוסטים, פייסבוק, אינסטגרם, וסרטונים ביוטיוב, וכל הדברים האלה, בסוף הכל זה יצירות, והליווי העסקי שאני עושה, שזה גם להיות מאוד יצירתי מול עסקים קטנים ומול חברות גדולות.
מה מרגש אותך בעולם הכתיבה?
אני ממש אוהב לכתוב, קודם כל אני מתבטא טוב בכתיבה ואני רק הולך ומשתפר כל הזמן, בכלל זה גם שריר שצריך לאמן וצריך כמו כל יצירה, צריך ככל שאתה עושה את זה יותר, את מכירת חוק 10,000 שעות של גלדוול שצריך להתמקצע במשהו, אז אני כבר הרבה יותר מ-10,000 שעות, זה כבר כמה עשרות אלפי שעות, אבל אני מאוד מאוד אוהב לכתוב, ואני מה שהייתי ילד היה לי חלום גם לכתוב ספר, בכלל אני ככה תמיד מגשים לעצמי חלומות, דבר על זה קצת על לסמן מטרות ארוכות טווח ולהגשים אותם, גם אם לוקח יותר זמן מה שחשבת או יותר קשיים בדרך, אבל כשהייתי קטן, אני במקור חיפאי, היום תל אביבי כבר 20 שנה, אז בשבוע הספר בחיפה ברוממה, הזיכרון ילדות שלי אחד הראשונים, זה שאני הולך עם ההורים שלי לשבוע הספר ברוממה, ונורא מתלהב מהסופרים שחופנים בדוכן, ואמרתי יום אחד אני רוצה להיות בצד השני של השולחן.
והגשמתי את זה. פה זיכרונות ילדות.
נכון, נכון, והגשמתי את זה פעם ראשונה, בגיל 27, שהייתי בן 27, יצא הספר הראשון שלי, לדבר לפני קהל, שהיה בהוצאת כתר אז, ושאז הייתה הוצאה הכי גדולה בארץ, ו... אם תרצי נדבר קצת על הסיפור עם סביב הספר הראשון שהיה הרבה סאגה סביב זה, אבל הפעם הראשונה שחתמתי, זה הייתי בגיל 27, חתמתי בשבוע הספר, והכרוז קרז של לבוא שאני חותם, יניב זייד, אז עוד לא הייתי דוקטור, נמצא וחותם הספרו, אז עוד לא היה רב מחר, דבר לפני קהל, וזה היה ממש הגשמת חלום ילדות, כן.
וואו, אז זה יפה, זה איך באמת מגיעים בגיל 27 להוציא כבר ספר? מה היה שם? מה היה שם ברצון לכתוב? שמשך אותך כל כך?
אני חושב שזה היה ככה, זה היה קודם כל רצון של להטביע חותם, שיש לך מסרים שאתה חושב שהם חשובים, שאנשים אחרים ישמעו ויראו, אז דרך טובה להפיץ אותם בצורה גדולה זה ספר.
מאיפה המסרים?
אצלי זה היה, הגעתי למועדון הדיבייט, למדתי משפטים וכלכלה באוניברסיטת חיפה, והגעתי למועדון הדיבייט, מי שלא מכיר דיבייט זה סוג של ויכוח או שכנוע או עימות באנגלית, שיש תחרויות שכנוע, תחרויות דיון, ששני צדדים, צד אחד בעד, צד אחד נגד, וכללי משחק מאוד מסודרים ותרבות דיון, ואז מתווכחים לכל מיני נושאים, והיו ממש תחרויות לזה, אליפויות עולם, אליפויות אירופה, אליפויות בישראל. הצטרפתי למועדון הדיבייט, די במקרה אגב, והתחלתי להתחרות בארץ ובחול. הייתי מאוד טוב בזה, והגעתי גם הרבה, זכיתי בהרבה פרסים. הייתי מקום שלישי בעולם ב-2003, הייתה אליפות העולם לנועמים יחידים בדרום אפריקה, שלחו אותי מהאוניברסיטה והגעתי מקום שלישי. הגענו לחצי גמר אליפות אירופה ב-2002. והיו כל מיני הישגים עד היום באוניברסיטה, אגב יש ארון גביעים של מועדון הדיבייט ויש לי כמה גביעים שם שאני על שמי.
זה משהו שהיה צריך להנחיל אותו לכל בתי הספר בארץ ולממשלה.
זה גם לממשלה אני מסכים, היו בזמנו היה גם דיבייטים, גם היה גם דיבייטים בפוליטיקה שהפסיקו כבר 20 שנה, לא היה פה לפני בחירות עימותים בעצם, מה שבארצות הברית זה עד היום נהוג. אז ראיתי שהנושא הזה מאוד מוכר בעולם ולא מוכר כך בישראל, ואז התחלתי לכתוב מערכי שיעור. הייתי בתחרות בחול, הייתי רואה כל מיני דברים שעושים, בדיבור מול קהל, פרזנטציה, לטובה, לרעה, אמרתי בוא נכתוב על זה. התחלתי לכתוב מערכי שיעור, שהפכו להרצאות, ואז אמרתי בוא נכתוב מזה ספר, כי אף אחד לא מכיר את הדיבייט ברמה היישומית הפרקטית בישראל. וממש ישבתי קיץ שלם, אני זוכר זה היה בין שנה ג' או ב' לג' בלימודים, קיץ שלם, כמעט 60 יום, כל יום, איזה 8 שעות טבעה, ממש הייתי כאן מוקדם, כאן ב-7, 8 עד 12 כותב, 12 עד 4 כזה ארוחת צהריים, הפסקת צהריים, 4 עד 7, 8 כותב, אז הולך לים לרוץ, ככה כמעט כל יום.
8 עד 12 כותב?
כן, כן, ממש, כי הידע כבר היה בראש, ועכשיו היה צריך לתרגם אותו. וכשיצא הספר, כשסיימתי לכתוב, זה היה בערך כל הקיץ, אז התחלתי לגשת לכל מיני הוצאות ספרים, שבדיעבד, אני אומר, זה החלטות עם הרבה, נקרא לזה, ביצים גדולות, כי אתה יודע, אתה סטודנט, ואתה ניגש להוצאות הכי גדולות, אז לא היה גם כמו היום הרבה מאוד הוצאות קטנות, פרטיות, לא היה מימון המונים, לא היה את הדברים שיש היום. זה היה שוק שנשלט על ידי 15 הוצאות, אז הלכתי לגדולות, לידיעות ספרים, לכנרת זמורה ביטן, לכתר, למודן, למעריב, אז הייתה הוצאה גדולה, לגלובס, והצעתי את הספר, למטר, ולהפתעתי חלקן רצו, ואז התחלתי מסע ומתן, ואמרתי, לא רק שרוצים אותי, אלא עכשיו אנחנו מדברים פה איך להתפרנס באמנות, נכון? אז אמרתי גם, לא רק שאני יוצר, בגלל שהייתי גם עורך דין וכלכלן, אמרתי, אני רוצה גם, וגם קצת ויזם בנשמה, אמרתי, אני רוצה להרוויח. אני גם תמיד יזם, אני מכרתי פרחים בצומת בגיל 12, ואני כל החיים גם עבדתי בכל מיני עבודות, וגם בתואר עבדתי כל התואר. אז אמרתי, אני רוצה גם להרוויח. אז ניהלתי מסע ומתן די קשוח עם כמה הוצאות. בסוף ההוצאה שהסכימה לתת לי את התנאים הכי טובים זה כתר, והלכתי איתם. וגם קניתי את הזכויות של עצמי. כלומר, אמרתי, אני לא מוכן שהזכויות יישארו שלהם, זכויות היוצרים, אלא שילמתי. אז היה 50,000 שקלים על חצי מהזכויות. אני לימים, אני כל חוזה השתפרתי, אז בספר השני זה היה 30,000 שקל על כל הזכויות, אבל עכשיו שאלי,
למה רצית שהזכויות יהיו שלך?
אז אני היום, רציתי שהתכנים יהיו שלי, כי אמרתי, תכנים מקוריים שלי, אני רוצה תמיד לעשות איתם כל מה שאני רוצה, אז עוד לא הבנתי עד כמה זה חשוב שהזכויות יהיו שלך. אני מייעץ לכל הסופרים והיוצרים באשר הם, תמיד שידאגו שהזכויות שלהם. אני גם הלך, אמרתי את זה בזמנו עם הספר שלך, אם את זוכרת. ואפילו לא הבנתי עד כמה כוח יש לזכויות וכמה אתה יכול אחרי זה לייצר מזה מרצ'נדייז וספרי המשך וקורסים דיגיטליים ואלף ואחד דברים, או הזכויות בחול, אתה יכול למכור אחרי זה לחול, כי ההוצאות היו מחתימות על חוזים מאוד דרקוניים לרעת הסופר ולטובת ההוצאה, ברמה של קודם כל תגיד תודה שבכלל מוציאים אותך, הזכויות נשארות שלנו, אתה תקבל על האלף ספרים ראשונים, תקבל כלום, כי זה רק חזר הוצאות, ואחרי זה תקבל איזה שקל לספר, ואז היית יכול להיות עם ספר מאוד מצליח, ולא עושה כמעט כסף. זה היה תמיד הבכי של האומנים עד היום, שגם עד היום סופרים בשבוע ספר מקטרים, שאין להם תמלוגים כמעט, למרות שספר מוכר וכו'. אז אני לא רציתי את זה, ואמרתי, אני רוצה שהזכויות יהיו שלי. עכשיו, תשאלי מאיפה לסטודנט יש 50,000 שקלים, התשובה לא היה לי. היה לי 20,000 שקלים שחלק היה חסכונות שלי מהצבא וחלק ההורים עזרו לי. ועשיתי 30,000 שקלים בהסכם על חשבון תמלוגים. ולקחתי פה סיכון מאוד גדול, כי אם הספר לא היה מוכר טוב, אז בעצם הייתי צריך לשלם הרבה זמן עוד כסף. הספר מאוד הצליח בדיעבד. קודם כל, כתר אז מאוד עזרו לי גם עם יחצנות. זה היה ממש אירוע מכונן גם מבחינה עסקית, כי התחלתי אז להרצות ופתחתי את החברה שלי אז בלימודים, נקראת אמנות השכנוע, עד היום. אז ברגע שהספר יצא, אז כתר היה יחצן מאוד מאוד חמוד וחדש בכתר שהיה נורא התלהב, ואני הייתי הספר הראשון שלו, ומה ששבתי איתו צמוד וחודשים עבדנו והופעתי בהמון מקומות עם הספר, והספר מאוד הצליח, ומחר אני זוכר גם 1,000 עותקים בחודש הראשון, ועוד 1,000 עותקים כמה חודשים שאחרי, אז תוך כמה חודשים החזרתי את ההשקעה והתחלתי להרוויח, ועד וואו. היום אני רווחי על הספר כי כל ההוצאות עליהם ואני מקבל את התמלוגים. אז 20 שנה אחרי אני אמשיך לקבל תמלוגים כל רבעון על הספר
הזה. רגע, בוא נסביר את זה רגע. אני לא בטוחה שאני עשיתי את זה ככה, כי אני יודעת שאני מקבלת איזה 10 שקלים על כל ספר, או
כן, את עשית הסכם הרבה יותר, את עשית הסכם הרבה יותר טוב. לא, אז אני קיבלתי, היום אני מקבל גם סדר גודל 10 שקלים על כל ספר, רק שהיום אפילו אולי קצת יותר, אבל
ומי שלא עושה את זה ככה, מה מקבל?
מי שלא עושה ככה, מקבל על בהתחלה הוא לא מקבל כלום, כי כאילו ההוצאה צריכה, הוא לא השקיע כלום, נכון, לא השקיע כסף, אבל גם ההוצאה השקיע כסף, היא רוצה להחזיר אותו, אז בהתחלה בדרך כלל לא מקבל כמה מאות עותקים ראשונים לפחות, לא מקבל כסף, ואחרי זה הוא מקבל סכום מאוד מאוד נמוך. אבל בעיקר, אני חושב שהבעיה העיקרית זה שגם הזכויות לא שלו, שאחרי זה הם רוצים לייצר מהספר הזה עוד דברים. היום בכלל ספר, יש לו 3 מוצרים, זה לא רק ספר, זה ספר מודפס, זה מוצר אחד, זה ספר שמע, זה מוצר שני, וזה ספר דיגיטלי, זה מוצר שלישי. כן. היום כשמוכרים זכויות של ספרים, גם לחול, אתה מוכר בעצם או לאותה הוצאה 3 פעמים את המוצר, או להוצאות שונות, או, כן. או מוכר להצעה רק את המודפס.
תכף נדבר גם על הנושא של חול, אבל לפני זה בעצם הדיבייט היה אירוע מכונן בחיים שלך.
הדיבייט היה אירוע מכונן, כן, והיציאה של הספר זה היה אירוע מכונן שני, והיו לאורך השנים, אפרופו שאמרנו, הגשמת חלומות, אז היו עוד אירועים מכוננים, הפעם הראשונה שהגעתי לאמזון, לרב מחר באמזון, שזה גם היה חלום הרבה שנים, זה גם היה אירוע מכונן, והפעם הראשונה שדיברתי, היה לי חלום המון שנים, מה שאני ילד, להופיע בהיכל מנור המבטחים, שהיה עוד אז יד אליהו, כל פעם שהייתי בא למשחקים, אז הייתי הופעות, הייתי חולם על זה, ואז לפני, ב-2014 אני חושב, הגשמתי חלום, היה אז את ג'ורדן בלפורט, הזה מוול סטריט שהגיע, ועשיתי יחד עם ניר דודבני דיבייט.
כן, זוכרת.
שכנוע המחירות מעדיף, שעד היום יש ביוטיוב, מי שרוצה לחפש, תעשו שכנוע המחירות מעדיף, ותראו את הסרטון הזה, אקי אבני זינחה את האירוע, והיה מדליק.
ואתה ניצחת.
אני ניצחתי, כן, כן, בפער קטן, זה היה 53-47 לי באחוזים, והקהל הצביע בוואטסאפים, היו 3,000 איש בקהל. כן, והיה מאוד כיף, וזה הייתה כשמת חלום ילדות, של לשבת בחדר הלבשה של מכבי תל אביב, ו3,000 איש באולם, והכרוז מכריז, ומביאים אותך במסדרון, ואתה עולה כמו השחקנים, זה היה משהו מאוד
דדיק. אז איפה היה מקום לעריכת דין, ועוד לעשות בזה דוקטורט?
אז
לעריכת
דין, שאני התחלתי ללמוד משפטים, זה היה עוד באיזה, אני מאוד אוהב לדבר מול קהל, אז היה לי כיוון של, אני גדלתי על אלי מקביל, הסדרה, את יודעת, כל עשור,
איך אני מתגעגעת לזה?
זהו, אז כל עשור היה.
אין יותר כאלה סדרות.
לא, יש, היום זה יש את האישה הטובה, ויש את ההמשך של האישה הטובה, שכחתי קום הסדרה הזאת, אבל אני זוכר עוד שנייה, אבל כל עשור בעצם, אם את זוכרת, בשנות ה-80 היו פרקיטי LA, שנות ה-90 היה לי מקביל, שנות ה-2000 היה האישה הטובה, עכשיו יש סוץ, כאילו כל פעם יש סדרה שסוץ חליפות הסדרה, שכל עשור יש איזה דור שגדל על משפטים, על עורכי דין, כאילו סדרה אחרת של עורכי דין שהיא מצליחה, אז אני גדלתי על אלי מקביל, והחלום היה להיות ליטיגטור, ליטיגציה זה אלה שבאים לבית משפט ונושאים נאומים חוצבי להבות, ואמרתי, אני רוצה להיות את זה, זה נראה לי מדליק. אגב, תמיד בסדרות לא מראים שעל כל דיון בבית משפט, אתה צריך איזה חודש לעשות חיפוש משפטי ולכתוב את הדברים, כי תמיד הם כזה מגיעים בבוקר, יש להם איזה תיק, תוך שעתיים תופרים אותו, הולכים לבית משפט, עושים את הקסמים ונוצחים את המשפט. אז שאני הייתי בסטאז' ולפני זה בלימודים, ראיתי שיש הרבה מאוד עבודה סזיפית ומאוד מייגעת, ועד שאתה מגיע לדבר, וגם היום כבר כמעט לא מדברים בבתי משפט, מעט מאוד תיקים מגיעים בסוף לבתי משפט עם נאומים של הרבה זמן וכולי.
אז כל הרוקיץ יצא.
אז בדיוק, אז התחלתי מתוך רצון להיות בליטיגציה, ואז הגעתי לדיבייט, שהדיבייט הכרתי בלימודים, ואז בהתחלה אמרתי, אני אולי אעשה גם וגם, אני כמה ימים שבוע עורך דין, וכמה ימים שבוע מרצה לרטוריקה וכולי, אבל אז ראיתי
שמשפטים... כמו בשיטה שלי גם וגם.
בדיוק, שבמשפטים פחות ופחות משך אותי, ומצד שני ראיתי איך אני ממש יכול לעשות הרבה יותר כיף, וגם הרבה יותר כסף בדיבייט, ברטוריקה, ופשוט הלכתי לשם, הכיוון העסקי הזה. ואני, כמו שאמרתי, עד היום משתמש, אני תמיד בתארים, למרות שאני, מצד אחד יש לי את כל התארים, הדוקטור, עורך דין, כלכלן, מצד שני אני מאוד יזם ודוקטור שכנוע הייתי עוד לפני שהייתי דוקטור, זה המותג שלי, אבל תמיד אומר לאנשים, התארים זה חשוב, ההשכלה הפורמלית היא חשובה, גם כדי שיהיה את ההוכחות החברתיות, הסושיאל פרוף הזה שאפשר לספר עליהם ולדבר עליהם, ויש כל מיני מקומות או תחומים שאתה חייב את הכרטיס כניסה הזה למקומות האלה עם התארים, וגם כי אני חושב שתואר נותן לך הרבה מאוד כלים פרקטיים ומיומנויות שאתה רוכש שלא היית רוכש אם היית סתם אוטודידקט.
כן, אז בוא רגע, יש שני נושאים שאני רוצה לשאול אותך. דבר אחד, משהו על ה... טיפ על טכניקות כתיבה שאתה יכול לתת, כי אם אתה כותב מהר כמו שאתה מדבר, אז אני מבינה ש... אבל בכל זאת, איזשהו טיפ לאנשים שכותבים, שרוצים להוציא ספר.
אז קודם כל, מבחינתי יצירה, אני אתן פה טיפ לכתיבה שהם נכונים לכל יצירה, אני באופן כללי מאוד מעריץ יוצרים, ואוהב יוצרים, וכל החיים סביב יוצרים, וזה גם אני ואת ככה מאוד התחברנו, ואת בזמנו גם שהיית בבית ציון אמריקה המנכלית, אז הרמת את המקום לבית, ליצירה, ובית יוצרים, ובית מנטורים, באמת היה מקום מדהים. אז אני יכול להגיד לגבי יצירה שקודם כל כתיבה כותבים כמו שמדברים, זאת אומרת יש נטייה לאנשים לחשוב שאתה צריך להיות עמוס עוז או דוד גרוסמן או להסתגר כמו שרואים בסרטים באיזה צימר חודשיים לא לצאת בלי ספר, ואז אין לך זמן כי החיים עצמם ואין לך כסף ואין לך זמן ואין לך זה. אז אומר לא, אתה פשוט יש לך ידע בראש, הידע בראש עובר כסף בעוש, בעובר ושב, זאת אומרת קח את הידע בראש.
יפה.
זה הייתה לי ערכה כזאת, אגב ערכה, אני הייתי מוכר גם אפופו ליצירות, הייתי מוכר גם דיסקים ודיווידים וערכות פיזיות, אם את זוכרת שהיינו עושים.
כן.
היה לי עם שמולי פרומוביץ' ועם אמיר ארדוף וגם לבד ערכות ועם לירון מור, היה לנו כל מיני שהיינו מוכרים באלפי שקלים ערכה, כי זה היה ערכה שכוללת דיסקים ודיווידים וחוברות ודברים. היום זה הדור הצעיר, אז זהו, הדור הצעיר עוד לא זוכר מה זה, לא יודע מה זה דיסקים או דיווידים או כאלה. אז אני אומר שכותבים מה שמדברים, זאת אומרת שאנשים לפעמים קשה להם לכתוב, אני אומר פשוט תחשבו שעכשיו הייתם משווים לקוח, מסבירים לו את מה שעכשיו אתם רוצים לכתוב, את ההסבר, אותו דבר שאתה כותב פוסט או כותב דיבור.
כן, שמעתי שאומרים, אתה יודע לדבר, אתה יודע לכתוב.
בדיוק, עכשיו עוד טיפ שאני יכול להגיד, אז אם אתה רוצה פשוט קחו דף ותרשמו את מה שאתם הייתם אומרים, כותבים באותה שפה, זאת אומרת אם אני אגיד לדוגמה, בואי נראה את הדוגמה הזאת ש... אז אני אכתוב, בואי נראה את הדוגמה הזאת ש... אני לא אגיד, הווה נתבוננה בדוגמה זו אשר, כי אף אחד לא כותב ככה, אף אחד לא מדבר ככה, אם אני אדבר ככה זה ישעמם, ואם אני אכתוב זה ישעמם. אז זה קודם כל כותבים מה שמדברים, ויש אפשרות גם להקליט, עוד טיפ שני זה להקליט, כי הדיברת שאני מדבר מהר, אז זה דוגמה, אני אומר לפעמים, אנשים תקליטו את עצמכם ואז תתמללו. כאילו, ממש תלכו בסלון או במשרד, תסבירו לעצמכם משהו. פעם היה לי רשם קול, שעלה לי 500 שקלים אפרופו לפני 20 שנה, שהייתי מקליט שכתב לי דוקטורט, אז ראיתי שמאוד מאוד משתלם לי, כי היה לגב אפרופו, כתבתי דוקטורט תוך כדי עבודה ותוך כדי ילדים קטנים שנולדו וכו'. אז הייתי לוקח רשם קול, ונגיד קורא איזה מאמר באנגלית וממרקר, ואז פשוט הולך הלוך חזור בסלון, ואומר, טוב, אז הרעיון הזה מתייחס לנקודה הזאת, זה יכול להתאים לי לפרק 6, והדבר הזה, ואז הוא גם אומר ככה וככה, ממש מדבר לעצמי על את המחשבות, ואז שולח לתמלול, הייתה לי מתמללת, חגית גל, שאם את זוכרת, אמיר עדוף הכיר לי אותה, שעד היום דעתי מתמללת, ו... הייתה שולחת עם חזרה קובץ וורד, ואז את הקובץ וורד הייתי לוקח, והייתי עושה עתק הדבק לפרקים, לפי הפרקים וכו', וזה ממש היה הבנייה של, של דוקטורט, שבסוף יוצא דוקטורט לבנת חבלה של 300 עמודים ו-1000 הערות שוליים, זה התחיל מההקלטות האלה של המחשבות. אז אני אומר, גם לסופרים בכלל, או יש לך רעיונות, תקליט אותם, אז היום לא צריך רשם קול ב-500 שקלים, יש אייפון, ושם יש כבר את הכל, את המחשב, את הרשם קול, את הכל. אז אתה פשוט מקליט מחשבות, או מקליט לעצמך בוואטסאפ, או לא משנה מה, ואחרי זה או שולח לתמלול, לא מתמלל לעצמך, ואז...
אבל אם אתה יושב ולא יוצא לך, מה אתה עושה?
אז פה יש כמה דברים. אחד, אני אומר, צריך למצוא זמן ליצירתיות, אני קורא לזה זמן לבן ביומן. זמן לבן זה מושג שנקרא, יש ספר שנקרא "לנצח נבנו", ספר של...
ספר חובה.
ספר חובה, בדיוק. חברות ששורדות כבר מאות שנים ובנו תרבות ארגונית מאוד גדולה, אז איך זה קרה? וראינו את הסופר של "הנצח נבנו", ואז הוא אמר, איך הוא כתב את הספר? שהוא אמר, אני שמתי לי זמן לבן ביומן. מה זה זמן לבן ביומן? זה יומנים של פעם, שאני עדיין משתמש ביומנים פרונטליים, לא במחשב. אז אתה פשוט מסמן לך כמה שעות שבהם תהיה יצירתי. עכשיו, זה כאילו אוקסימורון, זה ניגודיות, אתה שם לך גבולות של זמן כדי להיות יצירתי. אבל למעשה זה מאוד הגיוני, כי אתה אומר, יש פה פרק זמן, אני הבוקר, או נגיד שלישי וחמישי, 8-12, אין נייד, אין מיילים, אין כלום. אגב, אנחנו אומרים גם נייד, זה גם מסגיר את הגיל שלנו, כי מה זה נייד? הרי פעם היה נייח, נייח זה הטלפון, ונייד זה היה סלולר, אז היינו אומרים נייד, אז לפעמים הילדים שואלים אותי, מה זה נייד? למה אתה אומר נייד? כאילו, אבא, יש טלפון. בקיצור, אז אני אומר שאתה, אין לך טלפון ואין לך מיילים ואין לך כלום, ואתה פשוט יצירתי, ואז אתה שם לעצמך לוחות זמנים שבהם אתה כן מתקדם עם היצירה, עם הספר, עם זה. עכשיו, אנשי עסקים עסוקים או יזמים שגם על הדרך מוצאים ספרים, זה לא האומנים של פעם, האומנים של, נקרא לזה, שלפי הרומנטיקה, זה אתה קם בבוקר מתי שאתה קם, ואתה משרבט כמה דברים על הדף, או כמה שטיחתות על הבד, או זה כמה זה, ובסוף יהיה ספר עוד איזה שנתיים. בינתיים צריך לעבוד, ואתה לא רוצה להיות אומן מיוסר, אתה רוצה להיות אומן מצליח. כל האומנים המצליחים שאני מכיר הם גם אנשי עסקים. הם אנשי עסקים שמשאירים זמן לאומנות, והם יודעים איך לבנות את האומנות ככה שהיא כבר מהונדסת למכור אותה.
כן, כלומר שלקבל קצת השכלה עסקית, זה חשוב מאוד.
זה מאוד מאוד חשוב. אני חושב שעידן רייכל לדוגמה, שהוא דוגמה בעיניי גם למוזיקאי ענק וגם לאיש עסקים ענק, והיה פעם שבאיזה רעיון שאמרו לו איזה שני חברי להקה, רבו, וזה היה בגלל שזה להקה, אז מתוקשר ודיברו על זה ברחילות, ואז ראינו אותו, אמר, חבר'ה, אנחנו מפעל, כאילו אני מנהל מפעל, יש לי מטוס פרטי, עם חצי מהזמן אנחנו בחוץ, זה רק שהייתה לפני כמה שנים את ההופעה של פעם, גם הוא מתישהו נמאס לו ועבר לשיר לבד בלי כל הצוות. אבל לצורך העניין הוא אמר, אנחנו מפעל, יש לי ציוד בשווי, לא זוכר, הרבה מאוד מיליוני, ומטוס שאנחנו מטסים עם הלהקה, וחצי מהזמן בחול, וכל יום הופעה מקום אחר. אז זה שני עובדים רבים במפעל, זה לגיטימי, זה היה בגלל שאנחנו להקה, זה אתם מתייחסים כאילו זה רכילותי.
כן.
אז ככה שכן, אתה חייב להיות פדנט ולהקפיד על זמנים, ולהקפיד על התנהלות, ולמצוא את הזמן להיות יצירתי בתוך הלוז הזה.
כן, פעם מישהו אמר 500 מילה ביום. לדוגמה, יש לך איזה הגבלה כזו? יש לך
תראי,
איזה...
אני אגיד לך דיבור לדוגמה, אני כותב דיבורים לרשימת תפוצה. בכלל, אני אומר, להתי לכתוב, okay. לכתוב זה לכתוב, ליוצר תוכן זה, אם אתה בלוגר או פודקסטר, או יש לך פוסט אינסטגרם, פייסבוק, זה, משפיענים, הם גם יוצרים תוכן כל היום. עכשיו, אני מדבר על תוכן עם ערך, לא סתם להגיד, הנה זה מה שאכלתי וזה מה שלבשתי, שזה גם תוכן, סוג של...
אתה מוציא משהו כמו שניים, שלושה דיבורים בשבוע?
אני מוציא בין דיבור לשניים בשבוע, בדרך כלל אחד יותר קצר, אחד יותר ארוך, כשמחתי דיבור, יש לי רשימת תפוצה של כמה עשרות אלפי אנשים ברוטו, נטו קוראים אותי נגיד 20%, 30% מהרשימה, זה קהילה שהולכת אחרי כבר הרבה שנים, יש תמיד את התחלופה הזאת שכל שנה כמה אלפים ירדו וכמה אלפים נוספו, פלוס מינוס אותם מספרים וכמה שנים.
איך אתה מוסיף אותם?
הרצאות שאני מרצה, ואז אני מעביר, מעביר, היום יש לי הרצאה, דוגמה, אז אני אסע לאיזה סדנת מחירות, אז כל אנשי המחירות שאני לא מכיר כרגע, ייכנסו לתפוצה בסוף ההרצאה, כי אני אעביר איזה דף שכולם ישאירו שם, טלפון ומייל. דרך הספר מגיעים אנשים, כי בספרים יש את כל הפרטים שלי. יש לי כל מיני פודקאסטים ויוטיובים, כולל אגב הפודקאסט הזה, אז אני כל דבר שאני עושה ואני מעלה תוכן, אז אני גם בסוף יהיה לינק אם מישהו רוצה להשיג אותי, אני גם אתן פה בסוף את הטלפון והמייל, ואז אנשים פונים, או דרך האתר, או דרכי, ואז אני מוסיף אותם לתפוצה. זאת אומרת, מבחינתי, כל שיתוף פעולה שאני עושה וכל פלטפורמה, זה דרך נהדרת להגיע לקהלים חדשים.
כן. אז בוא רגע נחשוב על האומנים שמקשיבים, השחקנים, או הבמאים, או הציירים, או כל האומנים שמקשיבים. מה אתה חושב שהם יכולים ללמוד מלהקשיב לך, בעניין של הצגה עצמית נכונה, שכנוע, מה זה בעצם שכנוע?
אוקיי, שכנוע, אז רק אני אגיד שהמילה שלי, הגדרה של אומנים היא הגדרה מאוד רחבה. זה לא רק,
יוצרים.
לחברה שלי קוראים אומנות השכנוע, ויש אומנות באימבה ובליבה, אז אומנות אימבה זה האומנות המשקת צורפות, אומנות, כן, צורפות, ציור כאלה. ובלי ואף, זה אומנות, כל דבר שהוא אומנות, כן? אז מבחינתי גם יזם הוא יוצר. למה הוא יוצר? כל יזם, גם בית קפה, מישהו שרוצה להקים בית קפה, כי הוא יוצר משהו יש מאין. הוא היה לו רעיון בראש, היה לו חלום בראש, ואז עוד חצי שנה יעמוד פה בית קפה עם שם מסוים, ועם לוגו מסוים, ועם שיפוץ מסוים, שהיה לו בראש. אז מבחינתי, כשאני אומר יוצרים, זה גם אומנים, גם יזמים, זה כל מי שהוא מייצר משהו, ואנחנו בעצם מניעים את היוצרים, מניעים את העולם, מניעים את התרבות, מניעים את הכלכלה, מניעים את הכל. כאילו, בלי רעיונות, בסוף כל השאר אנשים עובדים של היוצרים, מה שנקרא. אז ליוצרים אני כן אומר כמה דברים. אחד, דיברנו על זה, ראש עסקי, חשוב מאוד גם את ההיבט העסקי. זה לא אומר שאתם בהכרח חייבים להיות הרואי חשבון והכלכלנים והעורכי דין של עצמכם, אבל אתם כן חייבים להיות בתמונה ולהבין מספרים ולהבין הסכמים, או לקחת מישהו צמוד שיעזור לכם הדבר הזה. כמובן מישהו שיש לו אינטרס כמו שלכם, לא איזה סוכן שינצל אתכם, אלא מישהו שיש זהות אינטרסים מגדלים ביחד. זה אחד. דבר שני, התמדה, זה מפתח. אני חושב שזה גם מאפיין אותך, מאפיין אותי, מאפיין את כל מי שאני מכיר שמצליח, שאנחנו הרבה שנים בתחום.
נחישות
והתמדה, הרבה שנים בתחום, מוכנים, אתה יודע, תמיד היינו שם, תמיד נהיה שם. הלקוחות מתגמלים התמדה. זאת אומרת, יש אפילו ברמה שאם ניקח, אני עושה טסט פעם בשנה, אז יש את המקום הקבוע שאני עושה טסטים, או אני הולך לרופא שיניים פעם בשנה, אז הרופא שיניים הקבוע, ויש משהו נורא נעים ללקוח לדעת שהבן אדם תמיד נמצא, או העסק תמיד נמצא, ויותר מזה, גם אם אני צריך לא פעם בשנה, פתאום פעמיים בשנה, או יש לי פתאום איזה בעיה, אז אני עם האוטו, עם השיניים, אז אני ישר רץ אליהם והם יהיו שם. אז אתם גם צריכים להיות שם של הלקוחות, זה לא יום אני פה, יום אני פה, יום אני עושה את זה, יום אני עושה את זה. עסקית זה לא נכון, זאת אומרת, אפשר להמציא את עצמך מחדש כל פעם, אבל יש איזה מחיר מסוים כל הזמן, כי אתה לאט לאט, כאילו הקהל כבר מתרגל, ואתה אז, נקרא לזה מאכזב אותו. אז התמדה, יש משהו בזה שאתה כיוצר תמיד נמצא שם, עם העליות והירידות וכו'. דבר נוסף זה יחסי אנוש, להשקיע ביחסי אנוש, להשקיע בקשרים. האדם זה יצור חברתי, ואתה לא יכול לגדול לבד כל הזמן. הרבה אומנים הם, אופם, סוליסטים, בודדים, הרבה עצמאים בכלל, אנחנו בודדים במעגל ההחלטות, אבל צריך להקיף את עצמכם באנשים שעושים לכם טוב, ובשיתופי פעולה. זה דוגמה, מה שאנחנו עושים פה זה שיתוף פעולה. אז להקיף את עצמכם בחברים וקולגות שהם יעזרו לכם, שתגדלו איתם, שאתם תגדלו אותם והם יגדלו אתכם, שפעם אתם תייצאו להם, פעם הם יצאו לכם, שאתם תביאו, תכירו להם את הקהל שלכם והם יכירו לכם את הקהל שלהם וכו'. אז שיתופי פעולה זה מאוד טוב. אני בכלל אומר שכשרוצים לגדול עסקית, הדרך הטובה זה לייצר שיתופי פעולה. אפילו אומן שמציג בגלריה, זה גם שיתוף פעולה, כי לגלריה יש אלפי אנשים או עשרות אלפי אנשים בתפוצה. ומה זה בעצם שיתוף פעולה? זה כמו הזבוב על גבו של הפיל, שאומר לפיל, תראה כמה אבק אנחנו עושים. זאת אומרת, אם עכשיו הגלריה בחרה להציג את האומן, והגלריה מספרת ל3,000 מנוייה שיש את התערוכה הזאת והזאת, אז יש כרגע 3,000 אנשים חדשים שיודעים על האומן. עכשיו, מי, סליחה לביטוי, קראת התחת להביא את 3,000 איש? לא האומן, הגלריה. אבל האומן מתחבר לגלריה, גלריה יש לה קהל והיא צריכה תוכן, והאומן יש לו תוכן, הוא צריך קהל, והנה שיתוף פעולה נהדר. אז בקטע הזה, תחפשו כל הזמן שיתופי פעולה, ותחשבו יצירתי ולא תחרותי. בכלל אני אומר שגם בין אומנים דרך נהדרת זה לשיתף פעולה אחד עם השני. את רואה אפילו בפסטיגל, אז יש לך את יובל המולבל עם רינת גבאי, בסדר? עכשיו זה לא, הם לא אומרים אנחנו מתחרים, אנחנו לא עובדים ביחד. להפך, כשהם יעשו אירוע ביחד וכל הכוכבים יהיו ביחד, אז אם כל אחד יכיר את הקהל, כל קהל יכיר גם את האחרים. אני זוכר בבית ציוני אמריקה שהייתי עושה כנסים, עשיתי אצלך 14 שנה כנסים של מופע המסרים של דוקטור שכנוע וסדנאות אומנות השכנוע. היום אני עושה, אגב, יש לי משרד בבית כזה עם חדר גדול שאני עושה שם את הסדנאות, נורא נחמד, בצפון תל אביב. אז אני זוכר שאצלך, היינו אני ועוד קולגות באותו בניין, באותו זמן נמצאים, ואתה לא רואה בזה תחרות, להפך, אתה רק קראת איזה בית עם יצירה.
כן, בית של התפתחות אישית.
בית של התפתחות אישית, בדיוק, כשאנשים באים וזה רק אולי באים.
זה היה מדהים, זה היה מדהים לצאת ולראות שבכל חדר
יש מנטור או מנטורית אחרים.
יש מנטור ואנשים באו כדי לפתח את עצמם, כי בעצם אנחנו הכלי של עצמנו.
נכון.
אנחנו הנכס, ואם לא נשקיע בעצמנו, אז זה לא יקרה.
נכון, זה גם מתחבר אצלי, אפרופו הקטע של אומנים שפעמים לא מוצאים כסף, אני אומר דווקא כן תשקיעו בעצמכם, אני יכול להגיד באופן אישי שאני משקיע כל שנה עד היום עשרות אלפי שקלים בעצמי בהתפתחות האישית שלי, כולל אגב טיפולים רגשיים, כולל הדרכת הורים, כולל טיפול פסיכולוגי כזה או אחר אם צריך או כאלה, כולל הדרכות מקצועיות, כולל כנסים שאני הולך, כולל סדנאות בחול.
כן, תשמע, אני נסעתי לטוני רובינס 4 פעמים.
נכון.
$10,000, אתה יודע, בסדנאות הגדולות שלו, ובאמת חשוב מאוד להשקיע, כי אנחנו צריכים כל הזמן להתפתח.
נכון, ואם האומן הוא מבין שהוא ההון האנושי, הוא המוצר בעצם, אנחנו המוצר.
אנחנו המוצר.
גם יש לנו עובדים וגם יש שיתופי פעולה, בסוף אנחנו המוצר, צריך לתחזק את עצמנו ולשפר את עצמנו, והרבה אומנים כאילו מתקמצנים, או אומרים, כשאני אצליח, או כשיהיה לי כסף, אז אני אלך לסדנה, או אז אני אקנה את הספר, או אז אני אעשה את הקורס. זה בדיוק הפוך, תעשו את הקורס, ואז יהיה לכם כסף, או תשקיעו בעצמכם, ואז תתפתחו. ואני אומר, בסוף, אני, תמיד אומרים לי, אוקיי, אתה יכול להרשות לעצמך את ה... עכשיו להשקיע הרבה כסף. אני גם משקיע גם הצוות שלי כל שנה, 10,000 שקלים בהתפתחות שלהם, לא רק בהתפתחות שלי. יש לי גם צוות שעוזר לי, אז לצורך העניין, אני אומר, אני השקעתי את הסכומים האלה גם שלא היה לי, גם שלא היה לי אותם. אגב, גם המחבר של לנצח נבנו, שדיבר על זמן לבן, אז אמרו לו, בסדר, בסדר, היום לא חוכמה להגיד, אתה מיליונר, הוא עשה מיליונים מהספר, אז בטח שיש לך זמן, יש לך זמן לקחת כמה שעות, כמה פעמים בשבוע עם זמן לבן ביומן. אני אומר, לא, לא, אתם לא מבינים. גם שלא היה, יכולתי להרשות לעצמי, לקחתי את הזמן הלבן הזה ביומן, וככה, ככה זה נוצר.
כן, מה שנכון, שאם לא משקיעים, אז זה לא קורה, ולכן... כן, צריך לקחת בחשבון קצת השקעה.
נכון, קצת הרבה השקעה. אני גם אגיד תמיד שאנשים רואים את ההצלחה, הם לא רואים את שעות המעבדה. ומאחורי כל הצלחה של אומן, של יוצר, של עסק, של סטארט-אפ, של הכל, יש המון שעות מעבדה. ואולי עוד משהו, עוד טיפ לאומנים, זה גם את היכולת לשמוע לא, ולהמשיך, אם דיברת על נחישות, אז נחישות והתמדה, ולהמשיך קדימה, והלא הוא חלק מה... בסוף הרבה לא יובילו גם לכן, ואם מתחקרים משפרים את זה, אז מבינים מה לא עבד, או מנסים שוב ושוב. או שיתופי פעולה, עד היום אני מבקש שיתופי פעולה ואומרים לי לא לכל מיני דברים, ואחרים אומרים לי כן, אז אני עכשיו אגב מהלך, עכשיו הספרתי לך שיצא לי ספר חדש באנגלית Sales Bible, שתנך המחירות, שמחרתי את הזכויות השנה לסין, רוסיה וארצות הברית, זה אולי יעשה גם מקצועי הכי גדול שלי.
סין, רוסיה וארצות הברית,
ועוד כמה מדינות, אבל שלושת המעצמות הגדולות, שהן מאוד שונות מנטלית אחת מהשנייה, כולן קנו את הספר. עכשיו, כל הוצאה תתאים את זה לקהל שלה, אבל עדיין, את הזכויות הם קנו מהספר, זה הישג מאוד גדול. ועכשיו אני רוצה לקדם את הספר בארצות הברית, הוא כבר יצא בחנויות בארצות הברית ובקנדה, וחלק מהשיטה שלי זה אני, וזה גם מה שהמונית האמריקאית הציעה לי, המוציאה לאור, זה לפנות לפודקאסטים בארצות הברית ולהציע את עצמי. עכשיו, עכשיו זה, אני יניב זייד, שאולי בישראל אני כבר נחשב חסית מותג והרבה מכירים. בארצות הברית לא הרבה מכירים. ואז אני צריך, אני אומר, איך אני מגיע לזה שהרבה אנשים יקנו את הספר? אני צריך לעשות שיתופי פעולה עם גופים שכבר מוכרים בארצות הברית, פודקאסטים על עסקים וכלכלה וכולי. קיבלתי רשימה של 30 פודקאסטים מהמוציאה לאור, ואני עכשיו הולך לפנות אליהם אחד אחד, במיילים או בלינקדין או במה שגם לעשות עבודת שטח, גם לשמוע אותם ולראות, טיפה להקשיב לאיזה פרק ולקרוא עליהם וכולי. וזה עבודה שלי, ימי עבודה, כמה ימי עבודה, הסיפור הזה, כדי לשלוח 30 לינקים, מיילים או דעות בלינקדין או משהו כזה, ולהגיד, אני וזה, עכשיו, איך אני אעשה את זה בין השאר? אני אציע שיתוף פעולה ממקום של win-win, לא מקום של אני קטן, אתם גדולים, בבקשה תעזרו לי, אלא אני גדול, ואני אשתמש גם ברזומה שלי, באורחות החברתיות שלי, במה שעסקתי עד היום, כדי שהם כן יתייחסו אליי, ואני גם אסביר להם מה יוצא להם מזה, כלומר, מה הפרספקטיבה הייחודית שלי, אבל הנה אני אומר, אני עכשיו הולך לעשות מהלך, שאף אחד לא מחכה למייל שלי, ואף אחד לא מצפה, ויכול להיות שמתוך 30, אף אחד לא יענה לי, ויכול להיות שמתוך 30, 20 לא יענו, 5 יגידו לו תודה, ו5 יגידו יאללה בסדר, והנה קיבלתי פה במה ב3-4 פודקאסטים גדולים בארצות הברית.
כן, וואו, עכשיו תשמע, כששומעים אותך, זה נשמע כאילו אין קשיים, אתה מתגבר על הכל, אתה עושה הכל בקלות.
יש קשיים, דיברתי על הקשיים.
זה קצת, אתה יודע, זה קצת מרתיע, בוא תספר לנו אולי.
לא, יש קשיים כל הזמן.
כאילו, על איזה קושי התגברת, כי נגיד, אחד הדברים שהכי קשה לאומנים לעשות, זה לפנות ולהגיד, הנה, אני כאן, קחו אותי, תראו מה יש לי לתת.
אוקיי, אז קודם כל אני חושב שאני שומע גם המון רעיונות של אנשים מצליחים, פודקאסטים, יש את הפגישה עם רוני קובן, שאני שומע כל מיני דברים כאלה שאני מאוד מאוד אוהב לשמוע תוכניות שמגיעים לקיש כזה של השעות המעבדה, ולכולם יש שעות מעבדה, אז אני גם אומר לכל אומן פה שהוא חושב שרק הוא לא בסדר וכל השאר זה, אז תסתכלו תמיד, תקשיבו מה אנשים אומרים, וגם מה אני אומר, ויש הרבה מאוד שעות מעבדה והרבה בעיות. אני אספר על אתגר אחד שהיה לי, דווקא להצליח בחול, אני הייתי כמה שנים תקוע עם העניין הזה, והיו לי שתי תקיעויות, אחד, אני הייתי אחרי גירושין, ועכשיו אני פרק נשוי פעם שנייה, והייתי אחרי גירושין, והיו לי ילדים קטנים, ואני די תקעתי את עצמי גם מנטלית ופסיכולוגית, עם זה שאני צריך להצליח בחול, כי כאילו הייתי משמורת, משותפת, וחצי מהזמן הילדים אצלי, והגרושה לא שיתפה פעולה יותר מדי בשנים האלה. היום כבר כן, אבל אז ממש היה לי קשה לעזוב לשבוע, שבועיים לחול, אז יצא שאיכשהו תקעתי לעצמי הרבה דברים, גם בקטע האישי, כי הרי האישי והעסקי קשורים אחד לשני, ואמרתי לעצמי, אני לא מצליח בחול, אבל בעצם לא תמיד ניסיתי, ואם ניסיתי זה היה בחצי כוח, או שאתה עושה משהו, אבל בלב אתה לא באמת רוצה שיקרה, אז היקום מתערב, אז זה לא קורה, וכולי. והדבר השני זה שהיה לי איזה חסם שאני שמתי את הכאילו, קטלקתי את העולם, אמרתי אני מאוד רוצה להצליח בין השאר בארצות הברית, אבל היה לי איזה קטלוק של העולם לפי היררכיה, לפי רמות, כאילו האמריקאים הכי טובים שיש, נגיד בתחום העסקי, ואחרי זה אירופה, ואיפשהו ישראל נמצאת שם איפשהו באזור הזה, ואז אסיה, ואז דרום מזרח, ואז המזרח הרחוק, ואז אפריקה. ואז אתה אומר פסיכולוגית, אוקיי, אז אני מבין למה אני יכול ללמד את האסייתים, אני לא, למה שלמד את האמריקאים? וממש היה לי זה בראש שאתה לא יכול. ועשיתי על זה טיפול רגשי הרבה זמן, כן, על הסיפור הזה, כי זה עוד פעם, מה אמרו לך בתור ילד, או מה אתה מניח, או מישהו אמר לך, או פעם אחת הייתה לי הרצאה בארצות הברית שלא הצליחה טוב, או שפעם אחת הייתי אמור להרצות, ואז בסוף ביטלו לי, או כל מיני כאלה שאתה כאילו משליך על עצמך של הנה אני לא טוב, והנה ביטלו לי, והנה זה. וחלק מההבנה שלי בטיפול הזה הייתה שלא להסתכל על העולם בצורה היררכית, אלא בצורה של אופקית, כולם שווים, כולם שווים. ואתה ואמריקאי ואסיאתי כולם שווים, ויותר מזה, זה גם ההבנה שאני לא צריך להיות ג'ון סמית לא יודע מה, מאוקלאומה, כי אני לא ג'ון סמית מאוקלאומה, ואין לי אנגלית שפתם, אלא להבין שאני מביא את הפרספקטיבה הייחודית שלי, של ישראלי ושל יהודי, ושל יזם מהמזרח התיכון עם כל המשמעויות, ומסטארט-אפ ניישן, ועם המנטליות היהודית, ועם החוצפה שלנו, וכל החוצפה החיובית, וכל הדברים האלה. ואז אני בא לג'ון סמית, לא כי אני, זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה להרצות בארצות הברית, או להוציא ספר, או לעשות ליווי עסקי, ואני עושה את זה היום, אז זה לא, הם לא, יש להם אלף ג'ון סמית, הם לא צריכים את ג'ון סמית כשהם פונים אליי, הם צריכים את יניב זייד, הם צריכים את דוקטור פרסואשן פום דה מידל איסט, זה גם איזה הבנה כזאת, ועוד דבר, זה גם מסתבר שכשאתה מאמין למשהו, אז אתה גם כאילו חוסם את כל העובדות, כי נגיד הספרים שלי הצליחו באמזון עד אז, עכשיו אמזון 85% מהקוראים זה אמריקאים, אז כאילו, אז המטפלת אמר לי, רגע, אבל אתה לא אמרת לי עכשיו שזה 85% אמריקאים, אז איך אתה אומר שלא תצליח עם אמריקאים? הנה, אמריקאים אוהבים לקרוא את החומרים שלך, אז כאילו, אתה מאמין במשהו וזה אמונה מקבילה, אתה מקביל את עצמך אפילו מלראות עובדות מול הפרצוף, ואז שאתה מנקה את זה, אז אתה פתאום יכול להצליח, ואז מן הסתם, שאתה משחרר את הצ'קות בראש, אז פתאום הכל נפתח, ואז פתאום מתחילה להיפתח הצלחה, ואתה בעיקר מאמין, ועד היום אני נאבק, יש את המאבקים והשדים האלה כל הזמן, כאילו. אגב, על אותו משקל, ממש בנגיעה, אני אגיד, שפרופו זוגיות, ואת הכרת אותי בתקופות האלה גם של בין פרק א' לפרק ב', שהיה 10 שנים שאני
התייחס לזה. היית נעול על משהו.
הייתי נעול שזוגיות זה נטל. זה נטל הקריירה, זה נטל החיים, ואז אתה משנה את הפרדיגמה, גם זה במצורת טיפול, שזוגיות זה נכס. זוגיות הטובה, הזוגיות הנכונה היא נכס.
נכון. וילדים הם נכס.
וילדים זה נכס, בדיוק, ולא נטל וכולי. זה עוד הבנתי קודם, כי זה הייתה לי המנחה שלי לדוקטורט, שאני כתבתי את הדוקטורט, עוד הייתי נשוי פעם ראשונה, אז הילד הראשון, נועם, עמד להיוולד, ונורא הייתי בלחץ, שאיך אני גם אעשה דוקטורט וגם עסק וגם ילד וגם זה. ואמרתי לה, איך אני אספיק לכתוב את הדוקטורט? ואז היא אמרה לי, משפט מאוד יפה, אמרה לי, תמיד התייחס אל הילדים שלי כמו נכס לכתיבה ולא נטל על הכתיבה. ואז אמרת לה, מה זאת אומרת? אז היא אמרה, כי הילדים זה כאילו, יש לך פחות זמן, אבל יש לך הרבה יותר השראה, והרבה יותר מוטיבציה להצליח כי יש לך ילדים, והרבה יותר גם סיפורים שקורים שיש לך ילדים. וככה לקחתי את זה, באמת זה פשוט שינוי פרדיגמה.
כן, אז ממש, אתמול בשיעור שעברתי בשנקר, אז אמרה אחת הבחורות, איך זה מסתדר, איך מעצבת פנים מסתדר עם גידול ילדים? איך אני אנהל קריירה עם ילדים?
כן.
אז זה בעיה שמעסיקה הרבה אנשים.
נכון, נכון. אז אני יכול להגיד...
זה מדהים לראות שאתה עובד על הדברים האלה, שאתה הולך לטיפול, שאתה מנסה לפתור את הדברים.
נכון, נכון, נכון.
ולשנות מחשבות, וכולנו צריכים לעשות את זה, כי אנחנו מדי פעם נתקעים במשהו, וכמו שאמרנו, אנחנו הנכס.
נכון, ההשקעות הכי טובות שעשיתי עד היום זה השקעות בעצמי. ואני אומר לכל אומן או אומנית שומעים אותנו, זה תשקיעו בעצמכם, וגם כשאין לכם כסף ואין לכם זמן ואין לכם כוח, אז זה הזמן, אגב, זה גם יכול להיות הפוגות, כאילו לא כל הזמן צריך להיות כל יום הטיפול, וכל יום זה גם יהיה הפוגות, זה תקופה שהייתי צריך לעבוד על משהו ספציפי, לא יודע, על זוגיות, או על עכשיו על ההצלחה בארצות הברית, או הצלחה בחול, אז אתה עכשיו כמה חודשים, פעם שבוע אצל מטפלת, בסדר? ואז פתרנו, סתם קצת פדע, פה כאילו לוקח כמה חודשים מנוחה קצת מהעניין הזה, אבל...
תגיד, אבל יניב, מה מרגש אותך? כאילו, מבחינת, מתי אתה מרגיש, וואו, קיבלתי משמעות, אתה נותן הרצאה, מה אתה מרגיש, מה הפידבק,
קודם כל נורא כיף לי, אני נורא אוהב, אז אני נורא אוהב, אני, יש לי זכות שאני הפכתי את התחביב שלי למקצוע, שעבדתי הרבה מאוד כדי שזה יקרה, אבל התחביב שלי זה לכתוב, ואני מתפרנס מכתיבה, התחביב שלי זה לדבר מול קהל או לדבר מול אנשים, אני נורא אוהב אנשים, אז אני מתפרנס מדבר מול אנשים, התחביב שלי זה מסע ומתנים, אז אני אוהב ככה את כל המשחק הזה של המסע ומתן ושל המחירות, אז אני עושה את זה גם עבור עצמי, גם עבור אחרים, אז זה תחביב. יש לי גם חיים, משתדל שיהיו כמה שיותר מלאים גם פרטיים, מכבי חיפה, אני אוהד שרוף, כדורגל וכדורסל, אני מאוד אוהב לעשות ספורט, מאוד אוהב להיות בים, לשחות, אז כאילו אני מאוד משתדל גם לאזן את הפנאי והקריירה והזוגיות והילדים והכל, אז אני, זה גורם לי כיף. ברמת ההתרגשות, אני יכול להגיד לך, אני חושב שגם את דיברת על זה גם קצת, שאת נותנת את הייעוצים שלך לאומנים ויוצרים, ובכלל, שכשיש חלפים פגישה פעם ב, עם לקוח, שהייתה איזה פרט של יצירתיות כזה, שאתה עכשיו הבאת איזה הברקה, או באמת שינית לבן אדם מחשבה, או באמת עכשיו נגעת במשהו, ואתה רואה שבן אדם יצא מהפגישה אחרת, אתה מרגיש מעולה, אתה מרגיש את השליחות שלך.
וזה קורה לך.
זה קורה לי לא מעט, אני רוצה שזה יקרה כל פעם, זה לא כל פעם, כי אחרת גם לא היינו מעריכים את זה, אבל או הרצאה פעם בכמה זמן, יש איזו הרצאה שאתה אומר, גם הייתי פגז, וגם הקהל באמת קיבל ערך, כאילו אנשים יצאו מפה, זה לא סתם צחקו ונהנו, אלא באמת קיבלו משהו. גם דיבורים או פוסטים, לא כל ספר הוא רב מחר היסטרי, ולא כל דיבור, תקבל 100 תגובות, אבל אתה ממשיך כל הזמן, ואז פעם בכמה זמן מגיע ההברקות האלה. אני אומר בכלל, גם מדברים עכשיו הרבה על בינה מלאכותית, אפופו אומנים.
כן.
אז אני לא חסיד הסיפור הזה של הבינה מלאכותית, תמחק את כולנו ותמחק את המקצועות של כולם, ועוד כמה חודשים לאף אחד לא יוכל להתפרנס. אני ממש, ממש לא בעניין. אפופו, מי שמחפש...
אני חושב שזה יעזור.
בדיוק, מי שמחפש סיפורים ותירוצים לכל דבר, אז אפרופו, כל דבר זה הפוליטיקה והקיץ ומיתון ובינה מלאכותית, תמיד יש תירוצים למה אני לא אצליח בתור רומן או בתור כל דבר. אני לא מחפש סיפורים, אני תלוי בעצמי, אז אני אומר, מה שאני כן חושב, שני דברים. אחד, שצריך להכיר את הכלי הזה ולדעת להשתמש בו בצורה כזו או אחרת. אני עד היום כותב כמעט בלי בינה מלאכותית, לא משתמש כמעט...
לא עושה
את הבדיקות, אני יודע כאלה שכבר עברו כמעט רק לזה, אני כן יודע איך עושים, אני גם מעביר סדנות טיבה שיווקית. להבדיל מכתיבה ספרותית, אני הפורטה שלי זה כתיבה שיווקית, איך להניע לפעולה באמצעות טקסטים, ולעשות כסף אפרופו מהטקסטים שלך וכולי. אני גם מוציא אגב קבוצות של סופרים, זה נקרא נבחרת הסופרים, ביחד עם איבופרו, עם בני וטלי קרמי, שאנחנו מוציאים כבר שנתיים קבוצות של סופרים ישראלים לירידי ספרים בעולם, בבייג'ין, בלונדון
ובפרנקפורט. מה קורה שם?
ירידי ספרים זה ירידים, רגע, רק אני אשלים שנייה על הבינה המלאכותית, אז אמרתי שהבינה המלאכותית, אני מה שחושב, אחד צריך לדעת להשתמש בכלי הזה, ודבר שני, אני חושב שלנו כבני אדם, יש את the secret ingredient, המרכיב הסודי הזה, שהניצוץ הזה של היצירתיות, של ה2%, שבינה מלאכותית יכולה להחליף. זאת אומרת, זה כמו השפים שנותנים לך ספר מתכונים, אז תגיד, אז למה אני צריך לבוא למסעדה? אני אכין את זה בבית, ויש לי את המתכון, אבל זה לא בדיוק, כי תמיד יש את הטאץ' הקטן הזה שהבן אדם ייתן עם 20 שנה ניסיון ועם הרגש ועם הכל, שאתה לא יכול לתת לבד. אז גם בינה מלאכותית עדיין, אני לא מדבר שהיא הרבה יותר מוגבלת בעברית מאשר באנגלית, אבל היא עדיין לא יכולה להחליף אותנו לגמרי, ויש תמיד את הניצוץ הזה של הרגשות או היצירתיות, שמישהו טוב באמת, בגלל זה גם צריך להשקיע בעצמנו, כי מישהו בינוני, אז הבינה המלאכותית תוכל להחליף אותו, תוך כמה חודשים, או תוך כמה שנים, תלוי בתחום. מישהו בעשירון העליון או בעשירונים העליונים של התחום שלו, אז לא יוכלו להחליף אותו. אז לכן אני אומר שתשקיעו בעצמכם, זה עוד דבר. לגבי נבחרת הסופרים, זה משהו מעניין. אני מסתובב בירידי ספרים בעולם, מאז 2012, ויש 3 ירידי ספרים הכי גדולים בעולם, בכל שנה באוקטובר בפרנקפורט, בבייג'ין ביוני ובלונדון באפריל. וזה כמו מרקט פלייס הכי גדול בעולם, זה כמו, תחשבי, כמו וול סטריט רק של ספרים, זה קונים ומוכרים זכויות של ספרים. כל הסוכנים הכי גדולים בעולם, סוכני הספרים, ה-literary agents וה-publishing houses, ההוצאות לאור, הכי גדולות בעולם, מכל העולם, מגיעות למקום אחד, 3-4 ימים, ומחפשות ספרים לקנות ולמכור. כל הספרים שרואים בישראל שמתורגמים, זה שזה נציג של כתר או מודן או ידיעות הספרים, הלך לפרנקפורט ופגש שם איזו הוצאה צרפתית, ונתנו לו איזה ספר לקרוא, והוא קרא ואמר זה יתאים לישראל, ותרגמו את זה לישראל, וככה זה הגיע לישראל. כאילו כל שם זה קורה. שם אני מוכר את הזכויות של הספרים שלי בעצם, הטרמינולוגיה היא שיש לי ספר, זוכרת דיברנו בהתחלה על זכויות, הזכויות הן שלי, כי אם הזכויות לא יש לי, לא הייתי יכול למכור אותן, ואתה הולך בעולם ואתה מוכר את הזכויות, גם של הספר המודפס, גם הדיגיטלי וגם האודיו.
נגיד שמקשיבים לנו אנשים שכתבו ספר או... עם מה הם צריכים להגיע לשם?
אז קודם כל, אם יש מישהו, אז הנבחרות סופרים, אני אגיד מילה, שהנבחרות סופרים זה משהו שהתחלנו לפני שנתיים, גם לקחת קבוצות של סופרים איתנו, בכל נסיעה אני ובני וטלי לוקחים, אנחנו גם ככה הולכים לשם, אבל לוקחים בין 10 ל-15 סופרים שכתבו כבר ספרים בעברית, תרגמו אותם לאנגלית ולשפות אחרות, רוצים להצליח איתם בחול.
צריך לתרגם את כל הספר?
כי צריך לתרגם את כל הספר, לא חובה
להגיד. כי פעם אמרו לי שמספיק סינופסיס, משהו.
אפשר בהתחלה, אפשר להכין איזה חומר שיווקי על הספר באנגלית, נכון. אבל הראינו שכשאם הגעת ליריד ופגש שם איזה מוציא לאור וראו את הסינופסיס ואמרו את החומר השיווקי, אמרו, אוקיי, בסדר, תשלחי לנו את הספר, את רוצה להגיע למצב שבחודש הקרוב תוכל לשלוח לכם את הספר, אחרת, אם רק עכשיו תחל לתרגם, תשלחי לי מעוד חצי שנה, אז הם בכלל לא יזכרו מיד. אז כל הקטע, תמיד אנחנו אומרים, זה אנשים שכבר תרגמו את הספר לאנגלית, או את רובו, ורוצים להצליח בחול, ומחתם ספר זה גם סוג של מקפצה, או כל יצירה זה גם מקפצה, להרצאות, לסדנאות, לליוויים, לאירועי השקה, הם גם מוכנים לבוא אחרי זה להשקיע בספר, לתת לקדם אותו, בין אם זה על חשבון ההוצאה, בין אם זה על חשבונם, זה לא משנה, וגם וגם, ואז אנחנו עוזרים להם לעשות משאים ומתנים, עם סוכני ספרים ועם מוציאים לאור, ולקנות את, שיקנו את הזכויות שלהם, וזה עולם מרתק, בכלל מי שאוהב ספרים, ירידי הספרים האלה זה כמו הדיסנילנד ולאס וגאס ביחד שעולם הספרים, זה מדהים, וזה מדהים כבר לפני 20 שנה, אמרו לי שהתחלתי למקטר את הספר הראשון, אז אמרו לי לא עושים כסף מספרים, וכל מיני אמונות מקבילות כאלה, אז עד היום עושים כסף מספרים, או בכלל מאומנות, בגלל זה את ככה, זה הפודקאסט, אבל בירידים האלה את קולטת כמה המילה הכתובה היא עדיין חזקה, ועדיין רואים, רוצים אותה בכל העולם, וכמו שאמרתי, יש גם פלטפורמות אחרות, זאת אומרת, זה גם, גם...
מה הערך של ישראל עם הקבוצה, לעומת לבד?
הערך הוא שאנחנו עושים ליווי מקצועי, מקיף מהתחלה ועד הסוף, מתחילים לעבוד כמה חודשים לפני הנבחר, לפני היריד, ומסיימים כמה חודשים אחרי, אנחנו גם הסוכנים של הסופר, אז אנחנו עוזרים לו בייצוג, חלק מהפגישות אנחנו קובעים לסופר, ובאים איתו, חלק מהפגישות הוא קובע לעצמו, ואנחנו מסבירים לו איך קובעים. יש לכל יריד היום, כבר היום זה לא מה שהיה לפני 10 שנים, יש אפליקציות, יש אתרים, אתה רואה את רשימת המציגים, אנחנו לומדים איך עושים פילוחים של מי רלוונטי אליך, איזה מיילים משלוח, מה יעבוד, מה לא יעבוד, אחרי המון ניסוי ותהיה שאנחנו עשינו. חלק מהפגישות הזה, הסופרים קובעים לעצמם עם הנחיה שלנו, חלק אנחנו קובעים להם ובאים איתם, ואת רוב הפגישות מייצרים בזמן אמת, פשוט ניגשים בזמן אמת, וזה מה שאני מלמד אותם עם הפרופו חוצפה חיובית, לכל מיני דוכנים או ביטנים, והם מייצרים את הפגישות. אנחנו עושים סדנאות בארץ של הכנה, כולל תרגול של איך מסבירים על הספר לפני, אנחנו מגיעים לשם, לאותה מדינה, עושים סדנה לפני, ביריד עצמו אנחנו מתלווים להם כמה שעות במהלך הימים האלה, עושים בסוף כל יום איזה דיון קבוצתי של כל אחד משתף מה היה לו ומה הוא מלמד משתף, אחרי היריד עוזרים להם במשאי ומתנים, עד לסגירת עסקה, זאת אומרת יש פה ממש איזה ליווי מעטפת מאוד מאוד חזקה, שמגדילה מאוד את הסיכוי שימכרו את הזכויות. היום אגב עוד משהו מעניין פה יצירה, זה שבשנים האחרונות, כי שוב העולם הזה השתנה, יש הרבה סוכנים בירידים האלה שמחפשים מראש תסריטים לסדרות, זאת אומרת הם רוצים לקנות ספרים כדי לעשות מזה אחרי זה סדרה בטלוויזיה או סרט. הרי היום רוב הסדרות שאת רואה בנטפליקס או בהוליווד זה ספר שפה הצליח, היה להם כבר את הטרק רקורד, הצליח הספר, אז עושים מזה עכשיו סדרה.
כלומר, מה שאתה אומר זה לא רק ספרים של how to, זה גם ספרות?
לא, כל ג'אנר, אנחנו מלווים הכל, מפיקשן, נון פיקשן, בדיוק, ספרי שואה, ספרי היסטוריה, ספרי הורות, ספרי הדרכה, ספרים עסקיים, ספרי ילדים, הכל מהכל, שם יש מקום להכל. הכל, כן.
הבנתי.
אז אם יש, אני אומר, אני אתן בסוף את הפרטים שלי, אז כל יוצר, כל סופר, כל מרצה שרוצה לקדם את ההרצאות שלו, הספרים שלו, העסקים שלו בחול, אז או ברמה עסקית שיווקית פה בישראל גם, אז אפשר לדבר איתי, אני אתן את הפרטים. ואני משם, מחבר, אם צריך, אם זה משהו שאני יכול לעזור, אני אעזור, אם מישהו אחר, אז אני אעשה את החיבור.
יופי, שמה מעולה.
כן, שמה נכון,
מעולה,
נכון,
כי
נכון.
באמת, מה עשה לך ספר שהצליח בחול? מה זה נתן?
זה חבל הזמן. קודם כל זה נותן לך, אפרופו, שאלת אותי מה המטרות קודם, או מה הגשמה וזה, אז אני ברמה אישית, אני חושב שמה עושה לי את זה, אני נורא אוהב לטייל בחול. והספרים וההרצאות פתחו לי מדינות שלא הייתי מגיע לשם בחיים בלי, בכלל, גם בישראל אגב, גם בישראל יש יישובים בארץ שלא הייתי מגיע, הם לא היו לי הרצאות, אוכלוסיות שלא הייתי מגיע, חרדים, בדואים, צ'רקסים, זה שאתה פריפריה, שאתה מרצה בכל מיני מקומות, ואתה לא היית מגיע לאותם מקומות, אותם אנשים, אם לא היית מרצה. אז גם בחול, אני הכרתי הרבה מדינות בעולם, שהספרים יצאו ולא הייתי מגיע לשם אחרת, סתם דוגמה, וייטנאם, מדינה שהספר, אולי הספר שלי הכי הצליח, יש לי 3 ספרים בווייטנאם, יצאו 2 וסיילס בייבל יצא שם גם בקרוב, הספר שלי, The Jewish Persuasion, השכנוע היהודי, מחר עד היום בערך 120 אלף עותקים בווייטנאם, על פני 5 שנים, עכשיו סגרתי את ההסכם לעוד 5 שנים, כן, הם ביקשו להאריך את ההסכם בעוד 5 שנים, כן, זה הצלחה באמת יוצא דופן, אבל זה מה שהיה שם, וכבר כמה פעמים באתי לווייטנאם, ועברתי שם סדנאות, ולקוחות ששימו לי הרבה כסף על סדנאות שם, וכל פעם אתה מגיע, אתה מתקבל פה, שם, כמו שלא יודע, תקביל לי פה שרובין שרמה, או מישהו כזה מגיע, מגיע אין על ישראל, אז אתה מתקבל, ולוקחים אותך, מסיעים אותך, ואולמות מלאים וכאלה דברים.
זה משלב הנאה מטיול עם הרצאות.
בדיוק, בדיוק, לטייל, עכשיו חזרתי, כן, עכשיו הייתי ביריד הספרים בסין, בייג'ין בוקפר, עם בני וטלי, ואחרי זה נסעתי ליפן, משם יש לי גם מסע ומתן עם הרצאות יפניות, ונטלי אשתי הצטרפה אליי, אז הייתי שבוע וחצי ביזנס, ועוד שבוע וחצי פלז'ר, הייתי שלושה שבועות במזרח. אבל גם הספר יצא בטיוואן, נגיד טיוואן, סיפור מעניין, יצא בטיוואן, סגרתי הסכם עם טיוואן, ואז התחילה הקורונה, הייתי אמור לנסוע בפברואר 2020 לטיוואן, בסוף התחילה הקורונה, זה היה, אנחנו התחילה שם במזרח לפנינו, ולא יכולתי לנסוע, והספר יצא בטיוואן, הוא מחר ברבעון הראשון שם ב-2020, זה 3,000 עותקים, עכשיו במזרח זה לא נחשב הרבה, אם אתה מצליח, כן, אבל זה עם הקורונה, ואם החנויות יותר סגורות, מחר 3,000 עותקים, אבל לא הייתי עדיין בטיוואן, אני יודע מתישהו, אבל הספר יצא בטיוואן. ובעוד מדינות שאני יכול להגיד, גם דרך הרצאות, גם דרך הספרים שהגעתי לזה. אז אחד, זה כיף וחוויה. דבר שני, אם לוקחים את השליחות, יש לי גם שליחות גדולה בעניין הזה, אז אני חושב שהספרים שלי עוזרים מאוד לבעלי עסקים להצליח יותר, ולמרצים להצליח יותר, ולסופרים להצליח יותר, ולמנהלים להצליח יותר. אז אני אומר, זה מדהים שלפעמים אני מקבל כל מיני מיילים או פידבקים מאנשים שקראו את הספרים, גם מארץ וגם מחול, זאת אומרת, זה מדהים שבאדם שלא פגשתי בחיים, וצורך אני גם לא שילם לי שקל, כן? כותב לי איזה חוות דעת על הספר, או איך הספר עזר לו, בכל מיני סיטואציות, וזה דבר מדהים. היה באמצע הקורונה, באמצע הסגר הראשון בישראל, זה היה זה מרץ או אפריל 2020, ראינו אותי מטיוואן בזום, באיזה מועדון קריאה מאוד מפורסם שם, שהספר שלי היה ספר החודש להם. אז כאילו, פתאום אני מתראיין לטיוואני בזום, זה היה נורא מצחיק, ואנחנו בכלל בסגר בישראל. וזה באמת לראות עולם ולהגיע לכל מקום בעולם, ואנחנו היום בעולם גלובלי, דווקא אם יש כן. יתרון של הקורונה שהיא פתחה את הזום הזה ואת הקטע נכון, הזה שכולם יכולים לעבוד עם כולם.
יכולים. נכון, מדהים.
אז באמת על אומנים היום אין מגבלות.
אין יותר מדי תירוצים.
אין תירוצים, המגבלות היחידות, המגבלות היחידות זה מה אנחנו שמים לעצמנו בדיוק.
זה הכל.
בשביל זה צריך אותך שתפתחי להם את הצ'קות.
לפתוח את הצ'קות, בדיוק.
שיפתחו את המנות המקבילות, מה אמרו להם בגיל 4 או מה אמרו לי בגיל 4, כן?
כן, בדיוק. אז על מה עוד? מה, איך אתה רואה את השנים קדימה? לאן אתה...
תראי, אני היום מכוון לכיוון של להיות מותג אישי בינלאומי, כלומר, שאני וזייד, אני צריכה שאני מדבר על עצמי גוף שלישי, אבל אני מכוון לכיוונים של יובל נוח הררי, דן אריאלי, ליאור סורשרד, כאילו אלה המודל. היה לי תקופה שהיה לי גם חברה יותר גדולה עם יותר צוות, ועשיתי כנסים גם אצלך ענקיים, וסיפרתי לך קודם שזה בעצם יצרתי מפלצת, אבל צריך להכיל את המפלצת, ואני קצת התעייפתי מלהכיל את המפלצת, אז אני הולך עם כיוון של בשנים הקרובות, קודם כל לטפח את המשפחה, גם התחתנתי פעם שנייה, משפחה חדשה, ככה, את יודעת, זוגיות פעם שנייה, כמו כל דבר צריך גם לעבוד בזה, אז גם ליהנות מהילדים, ליהנות מהאישה, ליהנות מהשנו גם כלב עכשיו, שזה משהו שגם לא היית מאמינה שאני הייתי אומר לפני כמה שנים. אז ליהנות מזה קודם כל, ליהנות ממכבי חיפה, אנחנו בתקופה בשנים מאוד טובות לעוד את מכבי חיפה, היו לי, היינו עשור עבוד שהייתי אומר בארצות שאני להיות שמכבי חיפה, אז היו צוחקים עליי. אז אחד, זה ברמה האישית מאוד חשוב לי לטפח את עצמי, להיות אדם יותר טוב כל הזמן, להמשיך את ההתפתחות האישית, להמשיך את להשקיע בזוגיות, להשקיע בהורות. בסוף זה הדבר הכי חשוב, אני חושב, לכל אחד שלו את הבסיס הטוב הזה, למה לבוא הביתה, ויהיה סופי שבוע שאני ממש מרגיש שהבית זה המבצר, שכאילו כל השבוע הסתובבתי את זה, או שאני נוחת מחול אחרי הרבה זמן, ואני אומר, לא רוצה לזוז מהבית כמה ימים, כאילו הבית זה הכיף.
בטח.
ברמה המקצועית, אז זה מה כמו שאמרתי, אני רוצה להיות מוכר הרבה יותר בארץ, רוצה להיות מוכר הרבה יותר בעולם, שהספרים ימחו בכל עולם, להיות מוזמן להרצאות.
כלומר, אתה רוצה השפעה יותר רחבה.
השפעה יותר רחבה, כן. זה גם יתורגם לכסף, זה אני לא דואג, לחופש כלכלי, גם אני חושב שהמילה כסף היא, זה לא יעד. היעד הוא חופש כלכלי, היעד הוא לעשות מה שאתה רוצה, לחיות מה שאתה רוצה, שיש לך את הסכומים, לא להגיד סכום מסוים. אני גם למדתי בחיים שלרמת חיים גבוהה נורא קל להתרגל. ושברגע שאתה עולה בהכנסות, אז אתה גם עולה מאוד בהוצאות, ואז אתה גם לא מסוגל לראות אותך, גם מוציא פחות, או חי פחות טוב, אז זה גם מאוד משעבד אותך. אז אני בעד, אני בעד להרוויח טוב, ולהוציא את זה, ולהשקיע בחוויות.
אתה יודע, בוב דילן אמר, אני תמיד אוהבת לצטט אותו, להיות הצלחה זה לקום בבוקר, ללכת לישון בלילה, ובין הבוקר והלילה לעשות מה שאתה אוהב.
נכון.
אז זה בערך מסכם את הכל, כי אם יש לך מספיק כסף, אתה יכול לעשות מה שאתה אוהב. ואם אתה עושה מה שאתה אוהב, אתה יכול להיות שמח.
נכון, נכון. אבל זה לא רק עניין של כסף. אני חושב שזה לא כשיהיה לי כסף, אני אעשה מה שאני אוהב, זה אני אעשה מה שאני אוהב, ואז יהיה לי כסף.
בדיוק.
וגם, אני אומר הרבה לאומנים, אין סתירה בין לעשות מה שאתה אוהב לבין לעשות מזה כסף. כי זה ממש להפך. תעשה מה שאתה בתשוקה אליו. אני אפילו תמיד אמרו בזמני, לפני 20 שנה, תלמד משפטים, תלמד רפואה. אז אמרתי, להיות ליצן רפואי שמח, או להיות ארכיאולוג שמח, הרבה יותר טוב מאשר עוד עורך דין מתוסכל, ואני ראיתי בחיים הרבה עורך דין מתוסכלים, כן. משרדים שעבדתי, עוד רואה חשבון מתוסכל. אז אני חושב שרוב האנשים היום מבינים את זה, שצריך להגשים את עצמך והכל, הוא לא יודע אם כולם יודעים ליישם את זה בחיים שלהם, אבל...
כן.
אומני, עוד דבר, אומנים, יש לנו תשוקה פנימית כזאת בוערת, זה כמו ש... לראינו, אני חושבת, לירו אשכנזי אחרי הסגר הראשון בישראל, ואמרו, מה אתה עושה בחודשים האחרונים, שהיינו סגורים בבית, אז הוא אמר, יוצרים תפקידי על מיצור, אז מה עשיתי בחודשיים שלי בבית? יצרתי, והיה איזה בייבי בום של ספרים ושל יצירות, אחרי הקורונה, אם את זוכרת, אחרי הסגרים הראשונים, כמו שיש בייבי בום של תינוקות אחרי מלחמה, שכולם שבו בבית ועשו סקס, אז ככה זה אותו דבר. כי אנשים ישבו, וזה בדיוק היה הזמן. אגב, סיילס בייבל גם כן, השלמתי אותו בסגר הראשון, שהיה לי זמן פתאום, לצד שעבדתי, המשכתי לייעץ גם בזום וכאלה, אבל היה לי זמן לגמור את הספר.
כן. טוב, אז יניב, בוא תן לנו קצת פרטים, שאם מישהו רוצה לבוא, ללמוד ממך, או להצטרף אליך למשלחת,
בכיף.
ליריד הספרים.
אז קודם כל, כמו שאמרתי, זה גם ייעוץ אישי, זה גם ליווי לחברות ועסקים, זה גם סדנות טבעה שיווקית, זה גם נבחרת הסופרים, זה גם ייעוץ בכל מה שקשור בהרצאות ופרזנטציות. אז הנייד האישי שלי, אני אתן את הנייד, וזה באמת הנייד שלי, אפשר להתקשר, 054-800-1200, אני חוזר, 054-800-1200, אפשר גם לרשום שם למטה בפודקאסט אם תשים את זה איפשהו, והמייל שלי זה יניב, שטרודל, yaniv.com, זה yaniv, שטרודל, yaniv.com, זה המייל, ואם תעשו יניב זייד בכל הפלטפורמות, yaniv.com, בכל הפלטפורמות, תעשו ביוטיוב, תעשו בפייסבוק, תעשו באינסטגרם, תעשו בטיק טוק, תעשו בלינקדין, אז תגלו אותי שם.
גם
בטיק טוק? גם בטיק טוק. היה תקופה שעבדתי עם איזה מנהלת דיגיטל לפני איזה שנה וחצי, שהיא פתחה לי טיק טוק וצילנו איזה, לא זוכר, 10-12 סרטונים, ובזה זה נגמר, אבל יש שם סרטונים טובים. אבל שם אני פחות משקיע, אבל בכל מקום אחר, כולל טוויטר, כולל טלגרם, אני גם נמצא, אז כל הערוצים, תעשו יניב זייד, תגלו אותי, וביוטיוב יש לי מאות סרטונים, מאות. אם באמת, אתם יכולים לקחת עכשיו שבוע חופש מהחיים, רק לראות סרטונים שלי, הרבה מאוד שעות שלי, בחינם כמובן, ומוזמנים.
ביוטיוב.
ביוטיוב, ויש לי גם רשימת תפוצה, שאני כל שבוע שולח כמו שדיברנו עליה, אז אם אתם רוצים, כנסו לאתר שלי, תעשו יניב זייד בגוגל, או persuasion COIL, המילה שכנוע באנגלית, תירשמו לתפוצה, ואז כל שבוע אני שולח הרבה מאוד מאמרים, טיפים, חומרים, תצטרפו לקהילה, אני מאוד אשמח.
יופי, איזה כיף. אז יניב, תודה רבה שהיית כאן.
תודה רבה שולי, היה זכות גדולה.
כן, איזה כיף.
ואני רוצה גם להמיץ עלייך, אני חושב שבאמת יש לך רזומה מטורף, אני יודעת שאני אוהב אותך מאוד גם ברמה אישית וגם מקצועית, ואת עשית כל כך הרבה טוב וכל כך הרבה אנשים, גם לי באופן אישי, גם ברמה אישית הקשר שהיה לנו לאורך השנים, וגם מקצועית שהבאת אותי בזמנו לבית ציוני אמריקה, וגם פתחתי את הצ'קרות, ואני יודע שאת עושה טוב להרבה יוצרים ואומנים, אז גם פה אני אומר שדיברנו פה על הרבה על פתיחת חסמים והכל, אז את הבן אדם אולי הכי מתאים היום לאומנים ויוצרים שצריכים להתגבר על השטויות שיש להם בראש, להגיע אלייך, ואת גם היתרון שלך, שאת גם חושבת איתם עסקית ושיווקית, זאת אומרת, את בעצם מביאה את הוואן סטופ שופ הזה שלה, גם גם הבינג וגם הדוינג, גם להתגבר על החסמים וגם לדעת מה עושים זה אחרי זה.
כן, יופי, ובאמת אחרי החגים אני אפתח סוג של סדנה, אולי סדנה בזום.
נהדר.
אז מי שמעניין אותו, שיכתוב לי, שיכתוב לי יניב.
שלחי לי לינק, אני אפיץ אותך.
יופי.
תודה רבה, שולי.
תודה רבה.
בכיף.
ביי.
ביי.